רדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM.
הרדיו הבינתחומי.
הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי. וכל ישראל.
106.2 FM.
ביטלמניה. הצדדים הפחות מוכרים בהיסטוריית הביטלס. עם גבי פישמן וצוף פלוטקין.
טוב, שלום גבי.
שלום צוף.
מה נשמע?
בסדר גמור, מה שלומך?
בסדר גמור, אתה מחזיק מעמד אחרי הוויסקי שפה שתינו?
זה היה וויסקי?
לא, זה היה מים בצבע חום.
מה שחשבתי.
כן, לא, זה היה וויסקי. מקווה שאנחנו נצליח לעמוד במשימה.
נעמוד בה. מה אנחנו עושים פה?
מה אנחנו עושים? אתה רואה, אני אמרתי, הייתה לי הרגשה שאתה לא סתם. כן, אנחנו...
באיזה פרק אנחנו בכלל? על מה מדברים היום? למי צריך להודות? באיזה רדיו אנחנו?
מי אני? מה אני? טוב, אז אני אספר לך, גבי, שאנחנו בפרק 56 של ביטלמניה הפודקאסט.
וואלה.
אני אספר לך, לפני שנגיע ככה למה נדבר היום, אני אספר לך על קבוצת הפייסבוק שלנו, הביטלס הקבוצה הישראלית, בה אנחנו מעלים את כל המידע על הפרק, ומעבר לזה, יש שם פעילות מטורפת של קהילה של יותר מ-6,200, 300, 400, 500 איש.
וואו.
אין לדעת מתי זה יתפרסם.
וואו.
נודה לחברי הפטריון שלנו, שבאמת עוזרים לנו להמשיך הלאה, גם עם האתר שלנו, גם עם הקבוצה, עם הפודקאסט, עם האירועים שאנחנו עושים, ועל מה נדבר היום?
אז היום אנחנו נציג את ג'ון לנון, אולי אתם לא מכירים אותו, אבל גם אם כן, אנחנו נציג אותו מזווית שונה לגמרי, שאומנם אנחנו מזכירים את הזווית הזאת מעת לעת, אבל תמיד כסוג של ערת שוליים שפרק קצר בחיים שלו, ואני מתכוון לצד הפוליטי. ג'ון לנון היה בעצם אדם מאוד פוליטי, ובמשך כמה שנים הוא עסק בזה לא מעט. ואני חושב שזה גם חושף לא מעט על הפן האישי שלו, על הדרייב שלו, ועל לא מעט אומץ שחסר להרבה אומנים היום.
כן, אני חייבת להגיד כאילו נדבר על זה במהלך הפרק, אבל תמיד שמדברים על ג'ון הפוליטיקאי, מה שאני חושבת עליו זה או שמה. זאת אומרת, האם הוא באמת היה פוליטיקאי, האם באמת הוא היה ביטל הפוליטי? כי זה דבר ש... זאת אומרת, זה לא ברור.
את לא מאמינה לו. אני חושבת שזה הגימיק?
לא, אני לא חושבת שזה הגימיק בכלל, אני פשוט לא חושבת ש... טוב, אבל נדבר על זה אחר כך.
אוקיי, בסדר. אז אני אענה לך על זה אחר כך.
סבבה.
אנחנו קראנו לזה, לפרק הזה, ג'ון לנון בא לעשות פוליטיקה אחרת, כי היום מאוד מקובל אצל הרבה פוליטיקאים להגיד, אני באתי לעשות פוליטיקה אחרת. אבל אני חושב שאם מישהו עשה פוליטיקה אחרת, זה באמת היה ג'ון לנון. כי גם אומנים שאנחנו רגילים לשמוע אותם, שרים שירים פוליטיים או שירים מחאה, בדרך כלל הם נשארים בתחום הזה של השירה או של האומנות שלהם. ג'ון לנון במובן הזה פרס את הגבולות ועשה הרבה מעבר. לכן זה קצת מרמז לתשובה של השאלה שלה, שאני חושב שהוא היה חיה פוליטית.
ביום שבת, 15 בנובמבר 69, התקיימה בעיר הבירה של ארצות הברית, וושינגטון, צעדת המונים כנגד מלחמת וייטנאם. בצעדה הזאת השתתפו לא פחות מחצי מיליון מפגינות ומפגינים שהתקבצו יחד בסיום הצעדה, מול הבית הלבן. תמונות מאוד מאוד מפורסמות של שם האזור הזה.
לינקולן ממוריאל. זה היה חלק מהצעדה, אבל... הם לא סיימו שם, סיימו ממש מול הרחבה של הבית הלבן.
כן, אז אני מדברת עם... זה באמצע.
אבל כן, הם מקיפים כן. את הבריכה הזאת.
בדיוק, זה תמונות מאוד מאוד מפורסמות, כן. 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 אז באמת זאת הייתה נקודת סיום של הפגנות המונים שהתרחשו בכל ארצות הברית, בדיוק חודש קודם, ב-15 באוקטובר, וכל ההפגנות האלה והמצד שהיה בסופו היו במסגרת מחאה שכונתה The Moratorium to End the War in Vietnam, שאני חושבת לפעם הראשונה שהתנועה כנגד מלחמת וייטנאם מגיעה באמת לרמה של תנועת המונים.
בצעדה שהתקיימה בוושינגטון השתתפו גם אומנים, ואחד מהם היה זמר הפולק והפעיל החברתי פיט סיגר, שהחל לשיר את השיר Give Peace a Chance של ג'ון לנון, שיצא לאוויר רק 4 חודשים קודם. חצי מיליון המפגינים והמפגינות הצטרפו מיד לשירה של סיגר ושרו בכל אחד את Give Peace a Chance במשך 10 דקות.
תוך כדי, סיגר שילב בשיר משפטים משלו, כמו Are You Listening, Nixon, Are You Listening, Agnew, Are You Listening, Pentagon, All we are saying is give peace a chance. ניקסון כמובן היה הנשיא באותה תקופה, ספירו אגני הוא היה הסגן שלו, בפנטגון נמצא שם קרוב. ג'ון עצמו לא השתתף במצעד ובעצרת, הוא לא נתן את החסות שלו, ויכול להיות שהוא בכלל לא ידע על זה, כן? אבל רוחו הייתה שם, והשיר שלו נתן רוח גמית אדירה למפגינים, ולתנועה נגד מלחמת וייטנאם, והפך, אפשר להגיד, מאז ועד היום, למנון אנטי-מלחמתי, ואנחנו באמת, כמו תמיד, נחזור להתחלה, נתחיל את הסיפור מההתחלה, ונחזור לעצרת הזאת בוושינגטון אחר כך.
All over this massive field, acres and acres of people just rocking back and forth in rhythm with the song. The American flag, the North Vietnamese flag, National Liberation Front and Canadian flag, all rocking back and forth together. It's just for hundreds and hundreds of yards. I've never seen anything quite like this before, but this crowd is definitely together. Pete Seeger and Reverend Kirkpatrick have done a very impressive thing here in getting this chant moving. Just as far as we can see in any direction, back behind us, over between the rally stage and the tidal basin, there are more people lined up where the buses have parked along the road. They're singing, they're rocking back and forth, waving the peace sign. Probably 800,000 peace signs as they finish singing. The entire area has broken into applause now. The flags are flying and they're shouting, peace now, peace now, peace now. It becomes a rallying cry at many of these large peace gatherings.
בפרק 47, פרק שקראנו לו בין דמיון למציאות, סיפרנו על כמה עבד בריאן אפסטיין קשה כדי לייצר עבור חברי הביטלס תדמית של ארבעה בחורים טובים, נקיים מאלכוהול, מסמים, מסקס, ולמעשה מכל דבר שערורייתי ומעורר מחלוקת, ובעצם הוא רצה להרוז אותם כמוצר בידורי נעים עבור כל המשפחה.
בין היתר וכחלק מהתדמית הנקייה והנחמדה הזאת, בריאן הלביש אותם בחליפות, לימד אותם לקוד קידה לקהל בתום כל הופעה, אפילו בין השירים, ואסר עליהם לשתות ולאכול על הבמה, ובין היתר, ועניין שחשוב ככה לענייננו, הוא אסר עליהם להתבטא בכל דבר שקשור באמת לפוליטיקה, כל דבר שהיה שנוי במחלוקת, אם זה דברים פוליטיים, חברתיים, וכל דבר בעצם על סדר היום הציבורי שיכולה הייתה להיות לגביו יותר מדי אחת.
האיסור להתבטא התקבל אצל פול, ג'ורג' ורינגו, אבל זו הייתה גזירה קשה יותר מדי עבור ג'ון, שתמיד היה לו מבט נוקב, ציני, ביקורתי, על כל דבר כמעט. וזה שהוא לא יכול היה לפתוח את הפה ולהגיד מה שהוא חושב, זה היה דבר מאוד קשה עבורו.
אני חושבת שדרך אגב, זה פחות בעניין הפוליטי בהתחלה של הביטלס, אלא יותר, הוא פשוט היה מאוד ציני וחצוף, באופן כללי. נכון, זאת אומרת, נכון. זה לא דווקא קשור נכון. לפוליטיקה, אלא למשל, אנחנו מכירים את you can rattle your jewelry, שהוא אמר מול המלכה האם, זאת אומרת, הוא היה חצוף נכון. פשוט, והיה לו קשה להצטרם.
שהוא בעצם רוצה להגיד, you're fucking jewelry.
בדיוק, לפחות זה
הוא. ולפחות זה הוריד. נכון. אבל כן, זה נכון, ובעיקר נגד הממסד. כל דבר ממסדי...
כן, באותה תקופה אני לא בטוחה.
אוקיי.
Okay. We will see, מה שנקרא.
אוקיי.
Okay. כן, עוד מימי בית הספר, ג'ון ביטא את דעותיו על מורים, באמצעות אמירות סרקסטיות וקריקטורות, בשלב מאוחר יותר, ככל שהתבגר, אז הוא גיבש דעה גם לגבי הממסד, זה באמת בשלב מאוחר יותר.
נכון.
נגד מורים כולם אומרים.
כן, סוג של ממסד.
כן, אבל כן. זה כאילו...
אבל זה כולם, כן.
כן. בתחילה בתחום באמת השואו ביזנס, אחר כך גם לגבי נושאים רחבים יותר, אבל בסופו של דבר הוא כן נשאר מאופק וצייטן כלפי הנחיות של בריאן, כי הוא שמח עליו שהוא יודע מה הדרך הנכונה להוביל את הביטלס אל הטופרמוסט אוף דה פופרמוסט, מה שנקרא, על פסקת ההצלחה של הציבוריות האנגלית השמרנית, יש לומר.
אוקיי, אז בספטמבר 64 נקלו הביטלס לנסיבות שבהם הרשת ג'ון לעצמו לשחרר כל רסן ולבטא את דעותיו ואפילו לנקוט צעד. אנחנו מדברים על 11 בספטמבר, כאשר הביטלס היום אמורים להופיע בסטדיון גייטור בול בג'קסונוויל בפלורידה, אבל כאשר התברר להם שהקהל שרכש כרטיסים להופעה אמור להיות מופרד על פי הגזע, לפי חוקי הסגרגציה של דרום ארצות הברית, ג'ון הודיע שהוא מסרב להופיע אם ההפרדה לא תבוטל. ופול, ג'ורג' ורינגו הצטרפו אליו ללא היסוס.
בסופו של דבר, המארגן המקומי נענה לדרישותיהם של הביטלס, ובמקרה הזה אפילו בריין לא יכול היה לחוס על הצעד של ג'ון, שאליו הצטרפו פול, ג'ורג' ורינגו, במיוחד כי חברי הביטלס נמנעו לצאת עם זה לתקשורת. זה באמת היה דבר שהוא לא מאוד מדובר, זה יותר התפרסם לאחרונה בסרט A Day's a Week. נכון. כן, שיצא ממש, מתי זה היה? לפני כמה שנים.
נכון.
בפרק 52 דיברנו על השנה הסוערת ביותר, על 1966, וסיפרנו באמת על הדם, יזע והדמעות ששפך בריין כדי לרקח את ההשפעה של האמירה המפורסמת והשנייה במחלוקת של ג'ון מאותה שנה, על זה שהביטלס פופולריים יותר מישו. הוא עשה את זה כדי לפייס את מי שהתקוממו על רקע אותה אמירה, קראו לשריפת הקליטים של הביטלס למניעת קיום הביקור המתוכנן באותה שנה בארצות הברית. באמת בריין באמת התאמץ נורא בשביל ככה להשקיט את הרוחות, אבל אותה שנה באמת מסמלת משהו שמתחיל להיסדק באיפוק של ג'ון.
נכון. בסוף יוני 66, כשהגיעו הביטלס ליפן כדי להופיע באולם ניפון בודוקן, דיברנו על זה באותו פרק, ג'ון התבטא לראשונה נגד מלחמת וייטנאם. במסיבת עיתונאים שנערכה ב-30 ליוני בטוקיו, במענה לשאלה. הוא נשאל ככה, אז כמה אתם מתעניינים במלחמה שקורית עכשיו בווייטנאם? וג'ון השיב, אנחנו חושבים על זה כל יום, ואנחנו לא מסכימים עם מה שקורה שם, וחושבים שזאת טעות. קשה להפריד בכעס של בריין אל נוכח אותה התבטאות, עדיין יחסית מופקת של ג'ון. אחרי שנת 67, קרו שני דברים שגרמו לכך שג'ון לא שם יותר גבולות לעצמו, בכל מה שקשור להתבטאויות פוליטיות. דבר ראשון, בריין נפטר, כבר לא היה שם לעצור אותו, ובעיקר את ג'ון אגב.
כן, הדבר השני זה שג'ון ויוקו הפכו לזוג בשנת 68, והיא הייתה זו שהעצימה אצלו את התחושה שהוא אינדיבידואל עצמאי, זאת אומרת, לא אחד מתוך מפלצת בעלת ארבעה אנשים שהיו הביטלס. היו לו תחום העניין משלו, גם בתחום האמנותי וגם בעצם הדעות שלו בנושאים השונים, כולל המגרש הפוליטי. יוקו הכירה לו עוד מקרים וחשפה אותו לעוד מחאות פוליטיות, שאגב, זה גם היה לפני זה, שפה למשל הכיר לו את ברטרנד ראסל שהיה פילוסוף, שהתנגד מאוד למלחמת וייטנאם, אז כמו שפול היה, אז עכשיו יוקו גם הכירה לו דברים נוספים.
העידוד הזה שנתנה יוקו לג'ון לנסה את מעמדו כאומן כדי לבטא את דעותיו הפוליטיות ולנסות לשנות העולם, היה מאוד משמעותי. הדוגמה הראשונה היא השיר רבולושן, שג'ון כתב בהודו, והיה השיר הראשון שהוקלט לאלבום הלבן ב-1968. ג'ון אמר שנמאס לו שמשתיקים אותו, הוא התכוון לבריין, ושהוא חייב היה להתבטא בכל הנוגע למה שקורה בווייטנאם, מחמות הסטודנטים בפריז והרצח של מרטין לותר קינג.
כן. באמת חשוב לשים לב שבגרסה הראשונה והמהירה של רבולושן, הרי יש שתי גרסאות, הגרסה הראשונה, ג'ון עדיין לא בטוח אם הוא מתכוון להצטרף למחאות האלימות. הוא אומר, But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? ואז אומר in, out in. זאת אומרת, תרגום לעברית, אפשר להגיד, אם אתם חושבים על הרס, אל תחשבו שאתם יכולים לקחת אותי בחשבון. ואז הוא כאילו אומר כן או לא, בעצם הוא משחק על החלק הזה. לאחר מכן הביטלס הקליטו גרסה נוספת ומהירה יותר, שמה אין מושמט, זאת אומרת הוא מוכן בעצם להילחם רק בדרכי שלום.
דבר ראשון שחשוב לציין הוא התמיכה של ג'ון במגוון של נושאים שבהם הביאה את תמיכתו. הוא התבטא בנושא התנועה נגד מלחמת וייטנאם והתנועה אנטי מלחמתית בכלל. הוא התבטא בנושא זכויות הילידים בארצות הברית ובני הקהילה האפרו-אמריקאית. הוא התבטא בנושא התנועה הפמיניסטית. הוא התבטא בנושא הקהילה הגאה ועוד נושאים.
דבר שחשוב לציין הוא שניחה שלו הייתה בעיקר בשלוש דרכים. הדרך הראשונה הייתה שירים שהוא כתב, כמו למשל Give Peace a Chance שהזכרנו משנת 69, שזה שיר פציפיסטי שיוצא באופן כללי נגד מלחמות. שירים סוציאליסטיים, כמו Working Class Hero משנת 70, או Power to the People, או כמובן Imagine משנת 71.
דוגמה נוספת הוא השיר Give Me Some Truth משנת 71, שהוא שיר אנטי-ממסדי. Woman is the Nigger of the World משנת 72, שהוא שיר פמיניסטי. כלומר, דרך אחת, כמו שאמרת, זה השירים שלו.
הדרך השנייה היא ההתבטאויות של ג'ון, בעיקר באמצעי התקשורת, תמיד היו נוקבות ההתבטאויות שלו וחותכות בבשר החי, וכך למשל ב-68 הוא אמר, אני חושב שהחברה שלנו מנוהלת על ידי אנשים מטורפים שפועלים למען מטרות מטורפות, וזה מה שהעסיק אותי מאז שהייתי בן 12 או 16. ביטאתי את דעותיי בצורות שונות לאורך חיי, אבל אלה היו תמיד אותן דעות. עכשיו אני אומר את זה בצורה פשוטה. אנחנו מנוהלים על ידי אנשים מטורפים שפועלים למען מטרות מטורפות. אם מישהו יכול להגדיר בדיוק מה הממשלות שלנו, האמריקאית, הרוסית, הסינית, מנסות באמת לעשות ומה הן חושבות שהן עושות, אני מאוד אשמח, כי אני רוצה לדעת מה האנשים האלה חושבים שהם עושים. אני חושב שהם פשוט מטורפים.
I think our society is run by insane people for insane objects, objectives. And I think that's what I sussed when I was 16 and 12 way down the line. But I expressed it differently all through my life. It's the same thing I'm expressing all the time. But now I can put it into that sentence that I think we're being run by maniacs for maniacal ends, you know. If anybody can put on paper what our government and the American government, etc., and the Russian, Chinese, what they are actually trying to do, you know, and how, what they think they're doing, I'd be very pleased to know what they think they're doing. I think they're all insane, you know, but I'm liable to be put away as insane for expressing that. You know, that's what's insane about it.
דרך נוספת היא לקיחת חלק בפרויקטים של אחרים. הוא ידע שהשם שלו והפרסום שלו יקפיצו ויפרסמו כל נושא שהוא ייקח בו חלק. למשל, במקרה של התמיכה שלו בקהילה גאה, בשנת 1972 יצא ספר בשם Gay Liberation Handbook של לן ריצ'מון and גרי נוגרה, וג'ון כתב לספר שיר. Why make it sad to be gay? Doing your thing is okay. Our bodies are on, so leave us alone. Go play with yourself today.
אהבתי את המשפט, כאילו זה, Go play with yourself today, ממש איש מכירות.
נכון.
הדרך השלישית, צעדים של ממש, שג'ון נקט בהם בקמפיינים שונים, ונביא באמת מספר דוגמאות בולטות. אז הדוגמה הראשונה היא הקמפיין לשלום, שהיא הייתה אחת המצורות המאבק המפורסמות ביותר של ג'ון ויוקו, מה שנקרא The Bed In, שהם ערכו באמסטרדם ומונטריאול, במרץ ומאי 69. הרעיון היה בעצם לשלב את ירח הדבש שלהם עם צורת מחאה שמשכה הרבה מאוד תשומת לב תקשורתית. הוא ניסה לעשות את מה שפוליטיקאים היום עושים, כשהם ככה פונים לקהל ישירות בגובה העיניים, בעיקר באמצעות המדיה החברתית, כמו טוויטר, פייסבוק ואינסטגרם. אז כן, זה היה מבחינתו לרדת לעם, שנקרא.
אז ג'ון אמר בהקשר הזה ככה, הדרך היחידה להתמודד עם המבקרים היא ללכת מעל הראשים שלהם ולפנות ישירות לציבור. זה מה שעשינו באמצעות הבדינס. אם כל אחד ידרוש שלום במקום עוד מכשיר טלוויזיה, בסוף יהיה שלום. אמנם רבים ראו בצעדי המחאה הללו עניין חסר תועלת ולא יעיל, ואפילו דבר מגוחך, אבל שום דבר לא הרתיע ג'ון שאמר בהקשר הזה. הבדינס הם מעשה כל כך פשוט שכל אחד יכול היה לעשות אותו. אבל רק אנחנו, שהיינו מוכנים להיות הליצנים של העולם, כדי לגרום לאנשים להבין מה קורה, עשינו את זה. ואנחנו נחזור לבדינס, נכון צוב? בהרחבה בפרק הבא עם הפתעה.
עם הפתעה מאוד רצינית.
ולכן לא נגלה עכשיו.
נכון. אז באמת בין שני הבדינס האלה, שלחו ג'ון ויוקו בלוטים למנהיגים ברחבי העולם למען השלום. ככה מה שנקרא הפינה היהודית הישראלית, גולדה כן. מאיר, ראש ממשלת ישראל דאז, הייתה בין מקבלי הבלוטים ואמרה, אני לא יודעת מי הם, אבל אם זה למען השלום, אנחנו בעד.
צריך להגיד את זה במבטא אמריקאי. אני לא יודעת מי הם.
כן, לגמרי. דובר ממשלת ישראל מסר, גברת מאיר מעריכה מאוד את המחווה שאת הסמליות הבסיסית שלה היא רוצה ליישם במסגרת המציאות, ולכן הגענו למלחמת יום כיפור. כן.
ואחר כך עוד ועוד.
ככה מיישמים שלום. לא, אני אומרת אצל גולדה.
אצל גולדה, כן, כן, כן.
בנובמבר 69 שלח ג'ון מכתב למלכת בריטניה, שבו הביע את רצונו להחזיר את איתור ה-MBE שקיבל בשנת 65 עם הביטלס, כמחאה על מעורבות בריטניה ומלחמת ביאפרה, מלחמה שהתרחשה בין 67 ל-70, ובריטניה בעצם תמכה בניגריה וסיפקה לנשק. זה היה כאילו מלחמה בין ניגריה לביאפרה. לביאפרה. ובריטניה פשוט לא השתתפה ברשמית כאילו, אבל תמכה באחד הצדדים וסיפקה נשק, שזה אחד הדברים הגרועים שאפשר לעשות.
אז ככה כתב ג'ון מלכה, הוד מעלתך. אני מחזיר את ה-MBE שלי כמחאה נגד מעורבותה של בריטניה בעניין ניגריה ביאפרה, נגד תמיכתנו באמריקה, בווייטנאם, ונגד כל טרקי שיורד במצדדים. מדהים.
חודש לאחר מכן השיקו ג'ון ויוקו באופן רשמי קמפיין שלום עולמי, והציבו ב-12 ערים ברחבי העולם שלטי חוצות שעליהם נכתב המלחמה נגמרה, War is over, אם אתם רוצים בכך, חג מולד שמח מג'ון ויוקו. הערים היו ניו יורק, LA, טורונטו, רומא, אתונה, אמסטרדם, ברלין, פריז, לונדון, טוקיו, הונג קונג והלסינקי.
וכאן הגענו לנובמבר 69, כאשר השיר של ג'ון Give Peace a Chance הפך להמנון של המאבק נגד מלחמת וייטנאם בעצרת ההמונים בוושינגטון DC, כאשר נתן ג'ון הסבר למה הניע אותו במאבק שניהל למען השלום העולמי. רבים הופתעו לגלות שמדובר היה במניע אישי.
כשהייתי צעיר הרבצתי לגברים ופגעתי בנשים, לכן היום אני עוסק בשלום. האנשים שהיו הכי אלימים הם אלה שנלחמים למען אהבה והשלום. אני באמת מאמין באהבה ושלום. הייתי איש אלים שלמד לא להיות אלים ומתחרט על האלימות שלו. יעבור הרבה זמן עד שאוכל להתמודד בפומבי עם היחס שהיה לי לנשים כשהייתי צעיר.
זה ג'ון לנון. את מבינה? כשאני אומר שאני מאמין לג'ון לנון, הדברים הם לא פילוסופיים, כללים, אידיאולוגיים. זה תמיד, יש איזה חיבור אישי.
נכון.
וזה הדבר האותנטי שתמיד הניע ג'ון, גם בשירים אגב.
נכון.
באמנות שלו בכלל, אפילו במאבקים הפוליטיים.
כן, זה מעניין שהוא אומר, יעבור הרבה זמן עד שאוכל להתמודד בפומבי עם היחס שעלי לנשים. זאת אומרת, אם הוא היה יודע מה קורה היום ברחבי הפייסבוק של ג'ון לנון, היה מכה נשים.
כן, כן.
מה הוא היה חושב? אז כן, עניין נוסף שג'ון גילה בו מעורבות, היה מיגור פערי המעמדות, וכאן גם המניע האישי היה מאוד חזק. כילד ממעמד הפועלים בליברפול, באמת נצרבו באישיות שלו צלקות ממערכת המעמדות האנגלית, ואחת הדרכים של ג'ון להביע את דעתו בעניין הזה הייתה להבליט את המבטא הליברפולי שלו. כבר אז, זאת אומרת, אני חושבת שאפשר להגיד את זה על כל הביטלס, הם כולם דיברו בניגוד לבילי פיורי וחברים אחרים, הם כולם דיברו במבטא בסקאוז האמיתי שלהם.
נכון.
זה נחשב באמת למבטא נחות, אז אומנים, לא רק אומנים, אנשים מצפון אנגליה באופן כללי נהגו להסתיר את המבטא.
כן, בילי פיורי שאז אמר ליברפול מאוד ידוע באותה תקופה, לא התראיין מעולם כדי לא להסגיר את המבטא שלו. זה נשמע כאילו דבר קטן, אבל באמת לתקופה זה היה דבר
מאוד גדול.
מאוד גדול.
כן.
בשנת 66 אמר ג'ון, עניין המעמדות הוא עניין סנובי מצד המעמד הגבוה, מאז ומתמיד. אנשים כמוני מצליחים קצת לפרוץ דרך, אבל רק קצת.
זה קצת מבחינתו?
כן, כן. בראיון למגזין רדמול אמר ג'ון, שום דבר לא השתנה, רק אנחנו היום לבושים קצת אחרת, ודאי נותנים לממזרים האלה לנהל את הכל. בעוד שהממסד עדיין לא נותן לעם להיות בעל כוח כלשהו. הם נותנים רק את הזכות לבדר אותם, אבל לא שום כוח אמיתי. תקשיבי, בעצם מה שהוא אומר, גם במשפט הקודם, גם כאן, לנו נתנו להיות הבדרנים שלהם.
כן.
בעצם, לכן הוא אמר רק קצת. כלומר, מבחינתו, הוא לא החזיק בהגה של המציאות העולמית. הוא עדיין, מבחינתו, הוא הרגיש שהם מסתכלים עליו כאל בדרן. כן. כלהקה שמבדרת.
תסיים את המשפט, אני אגיד את כאילו את הציטוט
אוקיי,
שלו.
אוקיי, אני אסיים. טוב שהזכרת לי. בתור ביטלס, ככה המשיך ג'ון, היינו צריכים לעבור השפלה על השפלה, כי היינו בני המעמד הביניים. כשהתקבלנו על ידי ראש העיר של ליברפול וכל דומיו, הם היו מאוד מתנסים וטיפשים, וניסו להשתמש בנו. זו הייתה השפלה גדולה מאוד. אני מעולם לא יכולתי לסתום את הפה, ותמיד הייתי צריך להשתכר כדי לשחרר לחץ. זה באמת היה גנום. תקשיבי, זה משפט סופר חזק בעיניי.
כן, אני אבל קצת נוטה מאיזה שנה זה.
מתי לא אומר ב-66?
לא, 66 זה הקודם.
סליחה.
זה לא... סליחה. אני לא יודעת ממתי זה. לא, אבל זאת שאלה.
כי... רד מול, כן. זה בתחילת שנות ה-70.
אז זהו, כי אני לא יודעת. ברור שעניין המעמדות באנגליה עד היום הוא משמעותי, ובטח שבשנות ה-60. אבל... זה מוזר לי שהוא ממעיט מרקם של הביטלס, גם בשינויים החברתיים וגם בדברים של מעמדות. זאת אומרת, שנות ה-60 זה שנים שבאנגליה מעמד הפועלים, מעמד הביניים, הלכו והפכו להיות לגיטימיים. ראש הממשלה הבריטי, הרולד ויסון, היה ליברפולי. זאת אומרת, אתה לא יכול להפחית מהחשיבות של זה.
אבל גם בליברפול היה מעמד עשיר.
ברור, ברור.
ומי שמטייל במרכז ליברפול יש בניינים מפוארים מאוד.
אין ספק בכלל, אבל, כן, ברור.
ובעלי סוחרי העבדים וסוחרי הקודנה.
כן, אבל פה אתה מדבר על המאה ה-19, המאה ה-18, זה משהו אחר. גם הבניינים העשירים זה לא...
היורשים שלהם.
לא, תראה, גם ווילסון הוא היה לייבור, הוא לא היה, זאת אומרת, הוא לא היה שמרן, והוא לא היה, כי גם אם הוא נולד למשפחה יחסית עשירה, עדיין זה מבחינת ג'ון קצת התעממות, וזה קצת, קצת קונספירטיבי. כל הממסד, כאילו זה...
אני לא יודע.
זה קצת...
אני חושב...
הממסד עדיין לא נותן לעם להיות בעל כוח כלשהו. זאת אומרת, יש ממשלת לייבור עם ראש ממשלה ליברפולי, זה קצת להגיד, זה קצת להיות...
טוב, אני לא יודע, אני לא עד כדי כך מכיר את החברה הבריטית בשנות ה-60 ומה הוא ראה, אבל אני חושב שדווקא הרעב הזה שלו, שעדיין השינוי לא הושלם ועדיין יש עוד מה לעשות, כן. ואני חושב שגם היום אפשר להגיד את זה,
ברור.
התקדמנו המון בכל החזיתות, נכון. ועדיין בכל חזית יש הרבה מה לעשות.
זה נכון לגמרי,
אז,
זה פשוט...
אז לא להסתפק בזה, קיצוני. אוקיי, יש לנו ראש ממשלה לייבור מליברפול.
אין ספק, אני לא אומרת.
הגענו לנחלה, נכון. אז זה מה שאני אוהב את זה. אני לא יודע, תראה, הוא אומר את זה בתחילת שנות ה-70, mm-hmm. הוא מתייחס למשהו שקרה בתחילת שנות ה-60, שהם הגיעו לליברפול, 64.
נכון.
הוא הרגיש, למרות שאנחנו אומרים, הוא היה בטופ אוף דה וורלד, כאילו אי אפשר יותר מה שהוא היה, הוא הרגיש שמנצלים אותו, הוא הרגיש שמשפילים אותו, הוא הרגיש שלא נותנים לו את המקום לצידם של המעמד הגבוה.
כן, אבל אני אגיד מעבר, זאת אומרת, אתה גם יכול להסתכל על זה ההפך, כי אתה יכול בשנות ה-60 באנגליה להגיד שדווקא המעמד הגבוה הלך והפך להיות... פחות רלוונטי ופחות לגיטימי. ולכן נראה לי, זאת אומרת, ברור לי שעדיין זה לא הושלם, בטח שלא אז ובטח ש... ועדיין לא היום, כאילו בכל זאת תראה מה שקורה בפוליטיקה הבריטית היום, שכאילו יש ברקסיט וכאילו אלוהים ישמור, זה באמת הממסד שדופק את העם, אין נכון. ספק. אבל להגיד, לא נותן זה, הם נותנים רק את הזכות לוודא אותם, אבל לא שום כוח אמיתי. לביטלס והכוח אמיתי, זה, מין, זה משפטים קצת קיצוניים
כן,
וקונספירטיביים, לדעתי.
כן, אבל אני חושב שהוא דיבר על העם, הוא לא דיבר
כן,
רק על עצמו.
כן, זה כאילו קצת, אבל...
אוקיי.
זה לדעתי, זה קצת תמים, או אני לא יודעת איך לקרוא לזה. אוקיי, בשיר Working Class Hero משנת 70, ג'ון מבטא את העוולות שהחברה המעמדית, המאופנת... באמת בהיעדר ניידות חברתית. השיר נפתח בשורות המצמררות הבאות. הם מסממים אותך באמצעות דת, סקס וטלוויזיה. ואתם חושבים שאתם פיקחים וחסרי מעמדות וחופשיים? אתם עדיין עיקרים מזוינים עד כמה שאני רואה. באמת, הרבה אנשים מבקרים את ג'ון ואומרים שהוא היה צבוע, כי לא באמת היה שייך למעמד הפועלים.
אבל אני אגיד לך משהו. אם אתה רוצה לעשות שינוי ואתה רוצה שהדברים שלך ישפיעו, זה לגיטימי וזה אפילו מועיל להקסין קצת. גם אם מה שהוא אמר זה היה קצת מוקצן, והוא קצת ככה לקח את הדברים לקצה, אם הוא היה מתבטא אולי באופן יותר...
מסויג.
כן, יותר באמצע, אולי הדברים לא היו מקבלים ביטוי.
שגם לא, אני, שלא תבין אותי לא נכון, בנוגע ל-Working Class Hero, אני מאוד מסכימה איתו, אני גם מאוד לא אוהבת את זה שאומרים שג'ון היה, אולי במעמד הפועלים, הוא גר במניפס, ונעשה פה אתנחתא היסטורית, יש פה בדף הבא שכתבתי. אז שבאמת, בן אדם שנולד לתוך מעמד הפועלים, גם בשנות ה-50, זאת אומרת, נולד בשנות ה-40, אבל גדל בשנות ה-50 וה-60, גם אם מבחינה כלכלית הוא הופך למה שאנחנו קוראים היום מעמד הביניים, שיש לו טלוויזיה ויש לו זה, והוא חי יחסית בנוחות, כמו מה שקרה למרבית בני מעמד הפועלים בשנות ה-50 וה-60, עדיין הזהות המעמדית שלו תהיה זהות מעמדית של מעמד פועלים, ולא משנה מה תגידו. אם תשאלו, בכל בן אדם, ולא רק ג'ון לנון, שנולד באותו זה, אז עדיין הוא הגיד שהוא במעמד הפועלים, שלא נדבר על עניין של מנדיפס, שהוא גדל עם הדודה שלו, הכביכול בורגנית, היא לא באמת הייתה בורגנית.
נכון.
היא פלשה לתוך הבית הזה, נכון. והייתה צריכה להכניס דיירים כדי לממן את נכון. הזה של בלה בלה בלה.
נכון.
בקיצור. ובאמת יש פה גם עניין גיאוגרפי. ג'ון מגיע מצפון אנגליה, מעיר שהיא פועלית, עיר פועלית מובהקת, ככה שיש שם גם עניין של כבוד וגאוות, גאווה מעמדית. כמו שאמרנו באמת, מימי, כמו שנקרא, חשה את עצמה מורגנית, אבל זה לא היה נכון. היא רצתה לחשוב על עצמה בתור כזה high society, וגם צריך לזכור שג'ון ראה את עצמו דווקא יותר בצד של אמא שלו, תמיד רצה לחזור לגור עם אמא שלו, שהמשפחה הייתה משפחה פועלית לחלוטין. הם גרו, משפחה מהדינגל במקור, מטוקסטס.
נכון.
כן, מהשכונות הכי, הכי קשות של ליברפול.
דיברנו על זה בפרק על
ג'וליה. נכון. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all.
Till the pain is so big you feel nothing at all. ג'וני הביע את אמונתו בסוציאליזם גם בשיר Imagine, שבו ביקש מאנשים בין היתר לחלוק את רכושם, ככה הוא כותב. דמיינו שאין רכוש, אני תוהה אם אתם יכולים, אין צורך בתאוות בצע או רעב, יש אחווה בין בני אדם, דמיינו את כל האנשים חולקים את כל העולם. ג'ון אמר על השיר Imagine שזה שיר אנטי דתי, אנטי ממסדי ואנטי קפיטליסטי, אך מכיוון שהוא מצופה בסוכר, ככה הוא אמר, כולם אוהבים אותו.
חוץ ממני.
גם ממני.
לא אוהבת את השיר הזה.
אבל זה, תקשיבי, זה טריק שיווקי, זה גאוני. כלומר, המסר בסוף עבר, הוא אגב, ג'ון חזר על התרגיל הזה, של עברת מסרים קשים לעיכול, באמצעות מנגינה מתוקה, למשל בשיר הפסיפיסט, Happy Christmas, War is Over.
כן.
שהמנגינה היא סופר מתוקה, עם מקלה של ילדים.
לגמרי.
אבל המילים הן מילים כבדות, ואולי יפתיע עוד יותר לדעת שהמנגינה של השיר הוא כמעט אחד לאחד המנגינה של שיר משנת 1884 בשם The Ballad of Stewart, ונשמע את זה.
נשמע את שניהם.
כן.
כן, אז באמת מאבק הבא, מאבק נוסף שג'ון לקח בו חלק, היה מאבק נגד גזענות. בתחילת שנות ה-70, ג'ון התחיל להביע דאגה עמוקה, גם בעניין דיכוי השחורים בארצות הברית. הזכרנו קודם, באמת ב-66, שהוא גם לא הסכים להופיע מול קהל מופרד, אז גם עכשיו בשנות ה-70. בהופעה שלו בשנת 72, בתוכנית הטלוויזיה The Dick Cavett Show, ג'ון באמת אמר, הוא הצהיר שהוא תומך בתוכנית 10 הנקודות של תנועת הפנטרים השחורים. דבר מאוד, שמאוד הפתיע את הקהל. זאת הייתה תנועה של למען זכויות שחורים שדקה במאבק אלים ונחשבה על ידי ה-FBI בעצם כטרוריסטים, כאיום גדול מאוד על ביטחונה של ארצות הברית. תוכנית 10 הנקודות קראה להגדרה עצמית של שחורים ארצות הברית ועסקה בענייני חינוך שווה לילדים שחורים, ביגוד, מזון, דיור, צדק ושלום לכל הקהילה האפרו-אמריקאית.
המאבק של ג'ון נגד הגזענות התייחסה גם לקהילת הילידים בארצות הברית. ב-1971, ביום הולדתו ה-31, השתתף ג'ון בהפגנה של שבט הילידים אונונדגה, נגד הקמת כביש מהיר שתוכנן לחסות את השמורה שבה הם חיו, אונונדגה ניישן. ג'ון כמובן היה פעיל במאבק למען הפמיניזם. הזכרנו קודם את השיר Woman is the Nigger of the World, שעורר הרבה זעם בארצות הברית בגלל השימוש במילה ניגר, שנחשב לכינוי גזעני ופוגעני במרבית תחנות הרדיו בארצות הברית, אפילו סירבו להשמיע אותו.
דבר נוסף שעורר התנגדות לשיר הוא ההשוואה שג'ון עשה, שנתפס כהשוואה בלתי הולמת בין מצב זכויות הנשים בארצות הברית לבין הדיכוי של הקהילה האפרו-אמריקאית. אני מניחה שזה זכה לביקורת משני הצדדים. כי באמת זאת השוואה קצת בעייתית בין נשים לשחורים, אבל המטרה פה, הכוונה מובנת. האמת שיוקו עוד קודם, ב-69, נתנה את בעצם אמרה את הביטוי הזה במגזין נובה, בשנת 69, היא אמרה, האישה היקושי של העולם, ובאמת זה גם היה מבוסס על מנהיג סוציאליסטי, על אמירה של מנהיג סוציאליסטי אירי, בשם ג'יימס קולווי, שאמר, האישה העובדת היא העבד של העבד. The female worker is the slave of the slave.
מאבק נוסף שג'ון לקח בו חלק, זה המאבק נגד הצנזורה. במאי 1970 פורסם גיליון מספר 28 של מגזין חתרני ומחתרתי, בעיקר בגלל שהוא עסק בנושאים שנויים במחלוקת שהיום כמעט כל עיתון עוסק בהם. שמו של המגזין היה עוז. את הגיליון הזה ערכו על פי הזמנת המגזין 20 נערים מתחת לגיל 18, ועל כן המגזין קיבל את הכותרת School Kids Oz.
אחד הסיפורים המצוירים, סוג של קומיקס שהתפרסמו בגיליון, היה מבוסס על בעצם דמות מאוד מפורסמת בקרב ילדי אנגליה, בשם רופרט בר. באמת התפרסם סיפור בשם רופרט פיינס ג'יפסי גרני, שצייר וכתב נער בן 15 בשם ויויאן ברגר, אכן ויויאן בן, וציור שלו תוארה עלילה פורנוגרפית. נעלה את זה בקבוצה שלו. באתר.
הפייסבוק לא יש.
זה, אז באתר זה יעלה.
כן.
באיזושהי צורה.
ב-18 לאוגוסט 70 הוגשה תביעה נגד המגזין בגין פרסום דבר תועבה. המגזין הקים קרן בשם Friends of Oz כדי לגייס כסף עבור הוצאותיו המשפטיות. אחד החברים בקרן, סטן דמידיוק,
אחד השמות הטובים.
כן. הכיר את ג'ון לנון ושאל אותו האם הוא יכול לעזור, וג'ון הסכים. ג'ון כתב שיר בשם God Save Oz, פרפז על המשפט God Save Us, שכל התמלוגים עליו התרמו למגזין Oz, ואפילו השתתף בצעדה לתמיכת המגזין.
סינגל God Save Oz יצא באמצעות חברת אפל ביולי 71, תחת הקרדיט, בעצם מי שביצע אותו היה ביל אליוט והאלסטיק אוז בנד, ונחל כישלון מסחרי. ביצוע נוסף של ג'ון התפרסם רק ב-1998 במארז ג'ון לנון אנתולוג'י, וגם במסגרת Once Upon a Time. בעצם זה הדמו שהוא הקליט בשביל המבצע מ-71, ביל אליוט.
נכון. מאבק נוסף שניהל ג'ון הוא מאבק נגד עוולות מסוגים שונים. בעצם כשעברו ג'ון ויוקו לארצות הברית ב-71, יצאו איתם קשר פעילי שמאל רדיקליים, ביניהם ג'רי רובין, אבי אופמן, ג'ון סינקלר, שהיו מודעים למעורבות הפוליטית של ג'ון, לעניין הפוליטי.
של ג'ון ויוקו, כן.
כן, של ג'ון ויוקו. החבורה הזאת רצתה לנצל את מעמדו הציבורי של ג'ון לטובת המטרות הפוליטיות הקיצוניות שלהם, דבר שג'ון לא השכיל להבין בזמנו.
כך לקח ג'ון חלק בפעילות נגד הנשיא ניקסון, צעד שיחד עם ההתבטאויות הפומביות שלו, כמו אתה לא יכול לקבל כוח בלי מאבק, נטע את זרי הפרנויה של הממשל האמריקאי כלפיו, והפך אותו ג'ון ליעד של ה-FBI, שניצל את הרשעתו בעבירות סמים באנגליה בסוף שנת 68 כתירוץ לגרש אותו באמת מארצות הברית. על כן הוא נאלץ לנהל מאבק של שנים מול הרשויות עד שקיבל מעמד של תושב קבע ב-75.
בשנת 1978 הבין ג'ון שגורמים רדיקליים האלה שאליהם הוא התחבר, פגעו בסופו של דבר במטרות שהיו לו חשוב לקדם, וככה הוא אמר. הטעות הגדולה ביותר שיוקו ואני עשינו באותה תקופה הייתה להרשות לעצמנו להיות מושפעים מהמהפכנים הרצינים כביכול, שהיו למעשה חבורה של גברים מצ'ואיסטים בעלי רעיונות מטורפים על הרג של אנשים. היינו צריכים לדבוק בדרך שלנו למען השלום באמצעות עוד בדינס, שלטי חוצות וכדומה. This song I wrote for John Sinclair.
sneaky. 1, 2, 1, 2, 3, 4. It ain't fair, John Sinclair, in the step of breathing air. Won't you care for John Sinclair, in the step of breathing air? Let him be, set him free, let him be like you and me. They gave him 10 for 2, what else can Judge Columba do?
עם זאת, החבורה הזו גם הביאה את ג'ון לפעול כנגד עוולות שהוא ראה לנגד עיניו ולא יכול היה להישאר אדיש אליהן. כך למשל, בדצמבר 71, ג'ון השתתף במחאה, The John Sinclair Freedom Rally, למען שחרורו של מייסד תנועת הפנתרים הלבנים, ג'ון סינקלר, שנידון בשנת 69 ל-10 שנים בגן החזקת שני ג'וינטים מלבד של מריחואנה. באותו חודש השתתף גם בהופעת צדקה למען בני משפחות של אסירים, שנהרגו בהתקוממות באתיקה פריזון, ועל כך בעצם הוא כתב את השיר אתיקה סטייט, שזה גם יצא ביוני 72, הוציא ג'ון את האלבום Sometime in New York City, שהכיל שירי מחאה פוליטיים מאותם מאבקים. האלבום הזה לא זכה להצלחה מסחרית, ונקטע על ידי המבקרים, עדיין מהווה מסמך חברתי באמת, והיסטורי, מר, באמת גם עדות להתעניינות של ג'ון מאותם מאבקים. What a waste of
גם אירלן העסיקה ג'ון. ג'ון בעצם היה בעל שורשים אירים, ושם המשפחה המקורי של המשפחה, זה אולנון.
שמה זה אומר?
הבן של לנון?
לא.
לא? מה זה אומר?
זה אומר בלקברד, ציפור שחורה, או מאהב. אז אני תוהה, מה גרם לפה לכתוב את השיר בלקברד?
גם המצב בצפון אירלן בער בעצמותיו, ובתחילת 1972 השתתף בהפגנה בעיר ניו יורק לעוד מחאה על הריגתם של 13 פעילי זכויות אזרח קתוליים בצפון אירלנד בידי הכוחות הבריטים. בנוסף כתב ג'ון שני שירים על המצב באירלנד, Sunday Bloody Sunday ו-The Luck of the Irish. אגב, גם ב-Luck of the Irish הוא משתמש באותו טריק של מנגינה מתוקה כביכול, עם מילים די חריפות.
כן, הוא אומר ככה, בבית שפותח את השיר. אם היה לך המזל של האירים, היית מצטער ומייחל למות. אם היה לך המזל של האירים, היית מעדיף להיות אנגלי.
בדיוק. If you had the luck of the Irish, you'd be sorry and wish you were dead. You should have the luck of the Irish, and you'd wish you was English instead. אז מה את אומרת? את חושבת שהוא, זה בעצם, הוא באמת היה אידיאולוג שפעל לשנות את העולם, הוא היה נאיבי, הוא השתמש בזה כגימיק שיווקי?
לא, ברור שהוא לא השתמש בזה כגימיק שיווקי, אני באמת חושבת שהוא האמין בזה, הוא היה נאיבי, זה לא סותר, לחלוטין היה נאיבי לדעתי, כמו כל פעיל שלום, בתכלס. אני, עם כל זה שאני מאמינה בזה בעצמי, אני חושבת שזה נאיביות באיזשהו מקום. אני פשוט, מה שהתחלתי גם להגיד קודם, אני חושבת שג'ון היה לא כל כך מודע למה שקורה סביבו. זאת אומרת, אם תשים לב, כל הדברים שהוא נלחם למענם, היו דברים שאחרים הביאו לו. אם זה וייטנאם, שזה פול סיפר לו על זה, אם זה אחר כך יוקו. זאת אומרת, אני באמת חושבת שעם כל זה שהיה לו באופי שלו מההתחלה, קצת ההתנגדות שלו באמת, כמו שאתה אומר, הממסד וככה זה, עדיין הדברים הבאמת משמעותיים היו דברים שהגיעו בעזרת פול ובעזרת יוקו. יש הרבה מקרים, זאת אומרת, הוא גם כן, הוא כן קרא כל מיני פילוסופים, אני לא זוכרת מי זה, שהוא רצה להביא לסארג'נט פפרס ולא ידע איך להגיד את השם שלו. פשוט דוגמה לזה שהוא היה מאוד תמים, הוא לא כל כך ידע, משה סטיבן מלץ סיפר לנו באמת בפרק שזה, שלא היה להם מושג, הם היו ילדים נכון. קטנים, ומאוד עטפו.
לא ידעו כלום על העולם.
בדיוק, וברגע שיוקו נכנסה לחיים שלו, היא לקחה את ה... ניצנים האלה שבאופי שלו, של להתנגד וככה מין חוש חברת, של צדק חברתי מאוד מפותח. והיא באמת ידעה לקחת ולנתב את זה למקומות הרבה יותר של איך זאת אומרת, איך לנצל את המעמד שלו, את המעמד שלהם ביחד, בשביל הדברים האלה. אבל אני באמת חושבת שבלי יוקו זה לא היה קורה. הוא היה נשאר באמירות האלה. גם האמירה שאומר על וייטנאם ב-66 זה לא כזה, כאילו...
לא, ברור. אבל בריין היה בסביבה. תראי, אני חושב שג'ון היה בחור שכשמשהו העסיק אותו זה בער בעצמותיו באמת. עושה דברים מאוד קיצוניים בחיים שלו. עזבי עכשיו את החלק הפוליטי. השירים שלו הם שירים מאוד יוצאי דופן. דברים שהוא כתב, ציורים שהוא צייר. הוא עשה דברים, אבל באיזשהו שלב כשפגשו את בריין, הוא היה צריך להיכנס לאיזושהי קופסה כזאת, ולא לעזוד יותר מדי ימינה ושמאלה.
מה הוא צייר וכתב לפני שהוא פגש את יוקו, שאתה קורא לו יוצא דופן?
תראי, להוציא אפילו בבית ספר, להוציא מגזין, זה לא דבר של מבחה, כלומר זה...
אני לא בטוחה. זאת אומרת, הרי הוא שפע שם מהגון שואו,
כן, אבל אני לא חושב שהרבה ילדים אהבו את הגון שואו, זה לא רק הוא, אבל להוציא חוברת עם ציורים וקריקטורות על המורים, ולשחוק עליהם.
אני לא חושבת שאנחנו לא מכירים, כי אתה יודע, לא, אף אחד מהילדים האלה לא נהיה ג'ון לנון, אבל כאילו יכול מאוד להיות ש...
שהיו עוד?
כן, אני לא חושבת שזה דבר שהוא לא עושים אותו. זאת אומרת, היום ילדים יש להם מחשב, אז אתה מבין, אני בתור זה, עשיתי אותו דבר רק בבלוגים בישראבלוג. זאת אומרת, מה ההבדל? אני לא יודעת לצייר, אבל הייתי כותבת, כאילו, אתה מבין? אני לא חושבת שזה דבר שהוא יוצא דופן, זה מה שאני בא להגיד.
היום זה יותר קל, כי היום מאוד קל לכתוב בלוגים ולעלות, ואתה גם נשאר אלמוני.
פעם היה קל, אבל לצייר ולכתוב. זאת אומרת, זה אותו, לא רואה, בקיצור.
אוקיי, אז נעזור את הדוגמה הזאת.
כן.
אבל, לא יודע, אני חושב שלג'ון הייתה ראייה מאוד יוצאת דופן על הדברים שהוא ראה, על החיים. הוא הטיל ספק, הייתה לו ביקורת, לא קיבל משמעת כדבר מובן מאליו. ובמשך הרבה שנים, בתקופה של הביטלס, עד שבריאן נפטר, הוא היה קבול באיזושהי מסגרת שבריאן הכתיב להם, ולא יכול היה לזוז יותר מדי ימינה ושמאלה. עכשיו, הוא... נכון, יוקו בוודאי הייתה לתומה, אבל בעצם יוקו פתחה משהו. והוא, הדברים כל כך בערו בעצמותיו, שהוא תמיד לקח אותם לקצה. תחשבי על הציור, היום אולי, גם היום אני חושב שזה די קיצוני, להצטלם עם בת הזוג שלך בעירום מלא, בשביל לשים את התמונה בעטיפה של האלבום שלך.
נכון.
זה דברים מאוד קיצוניים.
כן.
וגם המאבקים הפוליטיים, הוא לקח אותם מאוד קיצוני, הוא התחבר עם אנשים קיצוניים, הוא לקח את המאבק, ניצל את הכוח שלו, את המעמד שלו, לא הייתה לו בעיה לרדת להפגנה וליצוד עם מפגינים, לא הייתה לו בעיה לפעול למען מישהו שנכנס לבית הסוהר, או התקוממות של אסירים בבית כלא, כן, הוא לקח את הדברים מאוד קיצוני, ויש בזה משהו מאוד כן, כי ראינו לפחות בחלק מהמקרים, שהוא גם מחבר את המאבקים האלה לדברים שהוא חווה באופן אישי.
כן.
והדברים האלה הסתברו. אני חושב שהדברים האלה, זה הייתה בהם הרבה כנות, מעולה בהמון נאיביות. אני מסכים כן. לגמרי. מאוד
זה לגמרי. הוא היה ילד. זה, נכון. בגלל זה אני גם חושבת שהוא הובל מאוד בקלות על ידי יוקו, שזה היה המקרה החיובי יותר, או במקרה גרוע יותר, חבר'ה של הפנטרים השחורים והלבנים וכו וכו.
נכון.
שממש ניצלו אותו, אבל יוקו תכלס זה אותו סיפור, רק שהיא הייתה אשתו, וזה, זאת אומרת, בני זוג משפיעים אחד על השני, וכאילו אנחנו סבבה, זה לא... אבל הוא היה מאוד נאיבי, הוא היה ממש ילד קטן, שלא תמיד חשב לדעתי עד הסוף על ה...
לא, לא חשב.
כאילו, עשה מה שבוער בעצמותיו.
עד הסוף.
וכן.
גם הבדינס, תחשבי, זה משהו קיצוני. כלומר...
כן.
זה לא בסדר, הם באמת היו
לבושים,
לבושים בפיג'אמה והכל.
כן, נכון.
אבל מי חשב על זה קודם? כאילו, להתראיין במיטה.
זה בדיוק העניין. פה נכנסת יוקו, כי יוקו יומנית אוונגרד שעשתה את הדברים האלה לפני.
נכון, נכון.
אתה מבין? אז היא נכנסת והיא הופכת את זה, היא לוקחת את זה והופכת את זה לדבר שהוא כאילו במיינסטרים, כי יש לה את מלך המיינסטרים.
היא הביאה את הכלים שלה.
בדיוק.
נכון. אז לסיכום, אפשר להגיד שהתקופה הפוליטית של ג'ון הותיר השירים שהם רלוונטיים גם היום, שכדאי לא רק להזין להם, כלומר אנחנו בערך כלל מאזינים למוזיקה, פחות שמים לב למילים, והמילים הן מאוד עוצמתיות. אחד השירים הפוליטיים, בעיניי האקטואליים, לא יודע, מה שנקרא לפנים,
כן.
שג'ון השיר הוא גיב מי סם טרות, משנת 1971. השיר נפתח בבית הבא, וזה רק דוגמה.
כן.
נמאס לי לשמוע דברים, מצבועים מהודקים, קיצרי רואי, צרי אופקים. כל מה שאני רוצה זו האמת. רק תגידו לי את האמת. נמאס לי לקרוא דברים מפוליטיקאים נוירוטיים, פסיכוטיים, עקשנים. כל מה שאני רוצה זו האמת. רק תגידו לי את האמת.
זה, אני חייבת להגיד שאני יותר מתחברת לשירים של ג'ון, השירים האישיים שלו, ולא הפוליטיים, שגם הם לדעתי הם בכלל הפנים. דברים שגם לא היה מקובל לעשות עד אז, כי לפחות אצל הביטלס זה לא היה מקובל, כי הם כתבו שירי אהבה כאלה, זה מאוד כלליים, ואז הוא נכנס עם המילים המאוד מאוד אישיות שלו, אפילו אם זה You've got to hide your love away, או I'm a loser, או help, ואחר כך כמובן.
לגמרי. זה תהליך, כלומר זה חלק מהתהליך.
נכון, נכון.
ושוב, אני עכשיו עושה קצת ספקולציה, אבל יכול להיות שגם השירים הפוליטיים במידה מסוימת הושפעו גם מה-primal therapy,
לגמרי, פריימל סקרים, כן.
פריימל סקרים, סליחה.
נכון.
שזה בעצם תיצא כזה.
נכון.
תגיד את זה בכל רם.
I'm sick and tired of hearing things from uptight, short-sighted, narrow-minded hypocritics. All I want is the truth. Just give me some truth.
אנחנו נסיים. נזכיר את האתר שלנו, thebeatles.co.il, אתר שיש בו באמת יותר מ-1,000, 1,100, כמה שכבר יש שם תכנים, מאמרים.
מלא.
המון דברים, כן. תודה לרדיו הבינתחומי שמערכים אותנו כבר 57 פרקים, שזה לא מעט בכלל. ספרו לחברים שלכם, למשפחה, תנו להם את ביטמניה פודקאסט כמתנה, זה אחלה מתנה.
בחינם.
כן, לגמרי. בואו תעירו לנו בקבוצה, תגידו לנו מה דעתכם, מה הצעות לשיפור, לשימור, רעיונות לפרקים, אנחנו מאוד מאוד נשמח, ולהתראות בעוד שבועיים בפרק הבא.
יאללה, ביי.